אז בעזרת השם, היום חי אלול, אנחנו יום שני בשבוע לקראת פרשת ניצבים, ניצבים וילך, אבל כמו שאמרנו, אנחנו גם משלימים קצת מפרשת כי תבוא, אבל יכולים כבר להתקדם לפרשת ניצבים. איך? למעשה, פרשת ניצבים אנחנו רגילים תמיד שהיא הולכת עם פרשת וילך, אומרים ניצבים וילך, אבל היא קשורה גם כן לפרשת כי תבוא. איך היא קשורה לפרשת כי תבוא? כי כשכתוב אתם ניצבים היום, מה זה כפשוטו אתם ניצבים היום? אתם עומדים, ניצבים. אז למה אתה אומר ניצבים? תגיד אתם עומדים. מה רצה להגיד אתם ניצבים היום? אז יש בזה כמה פירושים. ורש"י אומר שמה זה אתם ניצבים? מלמד שהוריקו פניהם. וכאן, אני לא רואה את זה כאן. אני משתכם ראשיכם, רק רגע, נראה בברית, אז אולי זה לא רשי, לא, כן, כן, רשי. למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לקללות? אז הנה אנחנו רואים שיש קשר בין פרשת ניצבים לפרשת כי תבוא, ששם היה לנו את הצח קללות, 98 קללות, לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, כן? לא רוצה להגיד 98, הוא אומר 100 קללות חסר 2, חוץ מ-49 שבתורת כהנים, כן? פרשת בחוקותיי יש לנו 49 קללות, ופה 98, הוריקו פניהם ואמרו, מי יוכל לעמוד באלו? כלומר, הם נפלו על הפנים. כפשוטו, כמו שאנחנו מדברים היום בסלנג, כשהם שמעו את ה-98 קללות, נפלו על הפנים, הם הרגישו על הפנים, הם הרגישו שהם ממש שפלים ושפופים. אומר להם משה רבנו, תרימו את הראש, אתם ניצבים היום לפני השם אלוהיכם. זאת אומרת, בכל מקרה, גם כל הקללות האלה ששמעתם, בפני מי אתם עומדים? לפני הקדוש ברוך הוא. אז אל תפחדו, הכל יהיה בסדר. וככה הוא עודד אותם בעצם. לפי שהוריקו פניהם, ואמרו, מי יוכל לעמוד באלו? אין לנו סיכוי לשרוד את הכללות האלה, אם זה מה שמחכה לנו. עודד אותם משה ואמר להם, תרימו את הראש, אתם ניצבים היום, תעמדו זקוף. למה? כי אתם לפני השם אלוקיכם. התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה יכעסתם למקום. כן, אנחנו זוכרים שעשיתם הרבה בעיות ב-40 שנה האלה, זה לא היה פשוט איתכם, אבל העובדה, אתם נמצאים היום פה, אתם ניצבים היום. זאת אומרת שיש הרבה רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, והכל יהיה בסדר. ככה משה רבנו מאוד אותם, הרבה יכעסתם לפני המקום, ולא עשה אתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. אתם ניצבים היום, הנה עובדה, אתם פה ואני מדבר איתכם, זאת אומרת יש תקווה, לא לאבד את התקווה. אז אנחנו רואים שיש קשר הדוק בין פרשת ניצבים לפרשת כי תבוא. אבל אני רוצה קצת להיכנס לעניין הזה יותר לעומק. אז אנחנו יודעים שבפרשת בחוקותיי יש 49 קללות, ופה פי 2, 98. יש כמה הבדלים. עוד הבדל שאנחנו רואים, בפרשת בחוקותיי כל הקללות נאמרות בלשון רבים. בלשון רבים. ואילו פה בפרשת כי תבוא, אם אתם זוכרים, הכל בלשון יחיד. ארור אתה בבואך, חס וחלילה, ארור אתה בצאתך, ישלח השם בך, הכל ביחיד. 98 קללות ביחיד. שואלת השאלה, למה שם ברבים ופה ביחיד? אז אחד הפירושים שנותנים, ש-49 קללות שפרשת בחוקותיי, זה כנגד חורבן בית ראשון. מה היה בבית ראשון? נכון, הם עברו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל הם היו מאוחדים. עם ישראל היה מאוחד. את זה אי אפשר היה לקחת להם. שאומרים שבימי אחאב, אפילו שהיו עובדי עבודה זרה, היו יוצאים לקרב ומנצחים. ואילו בימי דוד המלך, לא היו מנצחים תמיד. למה? כי בימי אחאב הייתה אחדות. אז כיוון שהייתה אחדות, אז הכללות נאמרות בלשון רבים, על כולם ביחד. 98 כללות של פרשת כי תבוא, זה כנגד חורבן בית שני, על מה חרב, על שנאת חינם, שכל אחד היה בפני עצמו, אז לכן הכללות הן בלשון יחיד. אתם, כל אחד רואה את עצמו בנפרד, הכללה, כאילו משה רבנו מדבר לכל אחד ואחד. אבל, יש הבדל יותר גדול שאנחנו מציעים בין פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא. פרשת בחוקותיי, השלוש פסוקים האחרונים שמה, יש נחמה. אחרי כל הכללות, כן, יש לנו בדיוק, יש לנו את הנחמה, זה פסוק שאנחנו אומרים אותו תמיד בבוקר בקורבנות. מה אנחנו אומרים? וזכרתי להם ברית ראשונים לפני כן. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים. יש לנו נחמה. ואילו פה, בכללות של פרשת כי תבוא, למרות שזה 98 כללות, כן? הפסוק האחרון, לא רק שאין בו נחמה, זה ממש תחתית המדרגה. מה אומר? והשיפך השם. נכון, אתה מתקן אותי תמיד, יש כאלה, לא, 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 לא טוב להגיד כללות, צריך להגיד תוכחות, אבל התורה עצמה משתמשת במילה כללות. ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. אבל תכף תראה שלא צריך להיבהל, לא תכנס ללחץ. תכף תראה למה לא צריך להיכנס ללחץ. הפסוק האחרון של הכללות, עקדת יצחק זה בחוקותיי. וזכרתי להם ברית אבות, ברית אברהם, את בריתי יצחק, והארץ אזכור, נחמה. אבל פה בכי תבוא, אין נחמה. תראו את הפסוק האחרון, הכללה 98. ושפחה השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. איזה השפלה, אין השפלה יותר גדולה מזה. זאת אומרת, תדמיינו עכשיו שמביאים את העבדים מארץ ישראל, עבדים למצרים, שמים אותם על הפודיום בשוק של העבדים, ועובר איזה סוחר ואומר, כמה אתה רוצה על הדבר הזה? אומר, 100 שקל. אומר, מאיפה העבד הזה? זה יהודי מארץ ישראל. וואלה, שקל אני לא שם עליו. שקל אני לא שם עליו. והתמכרתם שם לעבדים, ואין קונה. השפלה יותר גדולה מזאת היא לא יכולה. זה ממש התחתית, זה כבר החלודה של התחתית של החבית, זה החלודה שיש בתחתית של החבית. יותר גרוע מזה לא יכול להיות. ככה מסתיים את הכללה של פרשת כי תבוא. ושואל הזוהר הקדוש, בזוהר נשאל את השאלה, למה בפרשת בחוקותיי, שזה 49 כללות, אתה עוד מנחם, נותן פסוקים של נחמה. פה 98 כללות ולא שום נחמה, שום כלום, ככה גומרים את העניין. הפסוק הבא, אלה דברי הברית. מה קרה? ככה הזוהר הקדוש שואל, למה בפרשת כי תבוא אין נחמה? אומר הזוהר הקדוש, אתה לא יודע לקרוא טוב. אתה לא קורא נכון בכלל את הכללות האלה. בכוונה משתמש במילה כללות ואל תפחדו. למה? אומר הזוהר הקדוש, תראה יש פסוק, יעלם השם עליך את כל הכללות האלה עד ישמדך. מה זה יעלם? יעלם כפשוטו, אני אשים עליך כל כך הרבה כללות שכבר אתה תיעלם מרוב שלא יראו אותך. אני אחסה אותך בכל כך הרבה כללות שלא יראו אותך. ככה אתה חושב, אומר הזוהר הקדוש, לא, מה זה יעלם? תשמע את המילה, יעלה אותך. הכללות האלה, המטרה שלהם, זה לזכך אותך ולהעלות אותך. מה הסוד? עד ישמדך. עד ולא עד בכלל. כלומר, אתה תקבל מכות. אם אתה לא בסדר, אתה תקבל מכות. אינקוויזיציה, שואה, לא עלינו, 7 באוקטובר, אתה תקבל מכות. כי מגיע לך, כי אתה לא בסדר. אבל עד ישמדך. ישמדך לא יהיה. ישמדך לא יהיה. ככה הזוהר הקדוש אומר, ככה צריך להבין את הדברים האלה. זאת אומרת שבכל כללה כביכול, בתוכה יש גם כן את הברכה עצמה. אז בואו ניתן דוגמה עכשיו את הכללה הכי גדולה שהייתה בסוף, נכון? דיברנו עליה בסוף. מה אמרנו? שהשפחה השם אלוהיך מצרים באוניות, אשר אמרתי לכם לא תשובו בדרך הזה עוד, והתמכרתם שם לעבדים ולשפחות ואין קונה, זה הברכה הכי גדולה שלכם. עכשיו בוא תראו איך צריך ללמוד את הפסוק הזה. מביאים את היהודי, שמים אותו בפודיום. העבד מארץ ישראל. אומר לו, כמה אתה נותן עליו? שקל אני לא נותן עליו. למה אתה לא נותן עליו שקל? תגיד לי, מה אני פרייר? אני טיפש? זה נראה לך העבד? זה יהודי, זה בן של מלך. הוא יודע לשטוף רצפות? הוא יודע לשטוף כלים? הוא רגיל לשבת ללמוד תורה, הוא רגיל להיות בעולמות רוחניים, הוא רגיל להיות בהייטק. הוא לא פועל שחור. הוא לא רגיל לעבודות האלה. אני אשלם עליו, הוא לא ייתן לי את העבודה שאני צריך. אתם שומעים מה הוא אומר, הגוי הזה? ואני לא נותן עליו שקל כי הוא לא עבד. באמת, באמת הוא בן של מלך. אז אם הוא בן של מלך, אני לא שם עליו שקל. למה? הוא לא יעשה עבודה של עבד. עכשיו, אתה יהודי יקר, שהגעת לשפל המדרגה, והתקיימו בך כל הכללות האלה, והגעת להיות עבד במצרים שלא שמים עליך שקל, אתה שומע שגוי מגלה לך מי אתה. אתה צריך לחשוב שהגוי אומר מה שאתה לא הבנת. מה אתה לא הבנת? שאתה בן של מלך. כשאנחנו מגיעים לדרגה הנמוכה הזאת ביותר, שהגויים מגלים לנו מי אנחנו, מפה אפשר רק להתחיל לעלות. מפה רק אפשר להתחיל לעלות. אנחנו בנים של מלך. מה אנחנו אומרים אחרי תקיעת שופר כל פעם בראש השנה? אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים. אם כעבדים, עינינו לך תלויות עד שתוציא לאור משפטנו קדוש. אבל מה, קודם כל, מה אנחנו? כבנים. אז אם אתה בן של מלך, ואתה זוכר שאתה בן של מלך, לעולם לא תגיע לדרגה הזאת שתצטרך להיות עבד, שאפילו לא שמים עליו שקל. אתה לבד תתעורר ותבין מה המקום שלך בעולם ומה התפקיד שלך בעולם, לייצג בעצם את האלוקות, לייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם ולהופיע אותו בעולם, זה הדבר הכי גדול שצריך להיות. ולכן, מה שחשבנו שזה כללות, זה בעצם ברכות. עכשיו, המילה כללה בשורש, בעברית, מה השורש של המילה כללה? קוף למד למד. כלול. ואנחנו מכירים את המילה נחושת כלל. מה זה נחושת כלל? זה נחושת מקוללת? זה נחושת משובחת. זאת אומרת, המילה עצמה, כללה, היא גם בתוכה מקבלת ברכה. יש מושג שנקרא נחושת כלל. נחושת כלל זה נחושת שהיא טובה מאוד. כלומר, כלל זה מצוין. זה כללה, אבל זה גם מצוין. זאת אומרת, תלוי איפה אנחנו לוקחים את עצמנו בעניין הזה. מה? נחושת כלל. כלל. זאת אומרת, השורש כלול הוא גם מופיע ככללה, אבל הוא גם מופיע כמשהו משובח. הכל תלוי במה שאתה עושה עם החיים שלך. אם אתה בן של מלך, אתה תיקח את זה למקום של נחושת כלל חס וחלילה, ולא חס וחלילה, עניין של כללה. ולכן, מה שהזוהר אומר, מה אתה שאלת אותי? למה אין פסוקים של נחמה בכללות של כתבו? הכל בפנים כבר נמצא הברכות עצמם. בפנים זה כבר הברכות. אבל צריך להיכנס גם לסוד של הדבר הזה. עליי חובת ההוכחה שזה נכון. אז תראו משהו יפה. איך התורה שלנו היא מתוקה מדבש, וכל דבר מדויק בה. אם אתם תספרו בפרשה של הכללות, כן, מתחילת הכללות עד הסוף, כמה פעמים מופיע י' כ' ו' כ', כן? 26. 26 פעם י' כ' ו' כ'. כלומר, גם כשיש כללה, מי עושה לך את זה? בכל הפסוקים, כן? יש לך, ייתן השם, י' כ' ו' כ', את אויביך, קמים עליך, ניגפים וזה וזה, ואז, יש לנו בכללות, ישלח השם בך את המהרה. מי שלח בך את המהרה? י' כ' ו' כ'. מה זה י' כ' ו' כ'? רחמים. כלומר, כל המכות הם ברחמים. וכמה פעמים? 26 פעם י' כ' ו' כ'. כשאני לוקח 26 פעם, וגימטריה 26 זה 26, כמה זה ביחד? 26 כפול 26, אני מקבל 676. 676 זה גימטריה רעות. הומצאו רעות רבות, כל הרעות האלה, כנגדם יש את ה-676, שזה 26 פעם 26. זה כנגד זה. לומר לך רבות רעות צדיק, אבל מכולם יצילם י' כ' ו' כ', השם. עכשיו, עוד סוד בדבר, אם אתם תספרו כמה מילים יש בכללות, בפרשה של הכללות, ניחוש כמה מילים יש? 676. זאת אומרת, יש כבר בתוך הכללות, יש כבר את ההמתקה, את המתיקות, איך הדינים האלה בעצם הופכים להיות דינים מתוקים. עכשיו, מה אנחנו עושים בשבילנו? אנחנו היום, איך אנחנו ממתיקים את הדינים? אז יש לנו את המזמור הזה שאנחנו אומרים בימים נוראים, אנחנו אומרים פעמיים ביום, נכון? לדוד, השם מורי ואישי ממהירה, כן? אז שמה כמה פעמים מופיע י' כו' כ'? 13 פעם, חזק וברוך. ובימים נוראים צריך להגיד אותו פעמיים, שיצא לנו 26 פעם י' כו' כ', ויש שם באותיות הקטנות כתוב שמי שאומר את המזמור הזה פעמיים ביום, לא יענה לו כל רע. למה? כי ה-676 הזה, זה כנגד הרעות שיכולים חס וחלילה להיות במשך אותו יום. זה הסיבה גם שאנחנו אומרים ביום כיפור, י' ג' מידות של רחמים, כמה פעמים אנחנו אומרים, ויעבור השם על פניו ויקרא? 26 פעם. כן, בתפילת ערבית נדמה לי 6 פעמים, בתפילת שחרית אני חושב 6 או 7, במוסף וכולי, סך הכל עם הנעילה והכל, 26 פעם ויעבור השם על פניו ויקרא, 26 פעם כנגד 26. אבל לא רק צריכים לחכות ליום כיפור בשביל למגר את הרעות האלה, כל יום בתפילה, 3 פעמים ביום, אנחנו עושים את זה. איך? בעמידה. בעמידה, מה יש בעמידה? כמה פעמים י' כ' ו' כ' יש בעמידה? בלי ברכת למינים ולמלשינים שזה בא אחר כך, כן? סך הכל יש 26 פעם י' כ' ו' כ'. יש לנו בברכות 18, אבל יש לך למשל, ברכנו השם בכל מעשה ידינו וכולי, אז אם אתה סופר אותם עד לפני אלוקי נצור לשוני מרע, כי זה כבר לא, זה תוספת לתפילה. שלוש אחרונות מסתיימות, ברוך אתה השם, המברכת עמו ישראל בשלום, אמן. מי השם שפתי תפתח עד מברכת עמו ישראל בשלום, אמן, יש לנו 26 פעם י' כ' ו' כ', שזה כנגד להינצל מרעות באותו היום. 26 פעם 26, זה 676, גימטריה רעות, זה כנגד זה עשה אלוקים, וכך אנחנו ממגרים אותה. ולסיום, אמרתי בכל אופן שפרשת כי תבוא קשורה לפרשת ניצבים, אז יש תשובה אחרת שאומרת, אתה מחפש איפה הנחמה, הנאום של משה רבנו זה נאום אחד רצוף, זה הכל נאמר באותו יום. אז ההמשך של פרשת כי תבוא, הוא אומר להם, אתם ניצבים היום, וכל פרשת ניצבים זה נחמה. כל פרשת ניצבים זה נחמה, מה הוא אומר? כן, אחרי שיש לנו את ראשון שקראנו, הנסתרות לשם אלוקנו והנגלות וכו' וכו', ואז אומר, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, איפה נתתי לפניך? בפרשת כי תבוא, עכשיו בוא אני נחם אותך. מה הנחמה? והשבות אל לבביך, בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוך שמה, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ושב השם אלוך את שבותיך, וריחמך, וקיבצך מכל העמים. הנה נחמה. זאת אומרת, גם פה יש לנו נחמה, רק שמשה רבנו חילק אותה לפרשת ניצבים. בפרשת ניצבים אנחנו מוצאים את הנחמה על מה שנתן להם ככה סתירות להעיר אותם בפרשת כי תבוא. למה בכלל היה צריך לחזור עוד הפעם על כללות, אחרי שכבר אמרת אותם בפרשת בחוקותיי? זה מיותר. בשביל מה אתה חוזר על זה עוד הפעם? אז אם אתם זוכרים, פעם למדנו שספר ויקרא, למעשה, הוא היה, איתו היו צריכים להיכנס לארץ. אם לא היה חטא המרגלים, אם לא היה חטא המרגלים, אז סוף ספר ויקרא מסתיים, אלה המצוות והחוקים אשר דיבר השם למשה בהר סיני. ואז הם היו צריכים להתחיל ללכת, להיכנס לארץ. אבל אז הייתה תקלה. התחיל ספר במדבר, יש לנו חטא המרגלים. נתקעו 38 שנה במדבר. זאת אומרת, התוכחות שאמרו להם בפרשת בחוקותיי 49, זה הכנה לפני כניסה לארץ. אבל עכשיו היה תקלה. יש עכשיו 38 שנה, פאוזה. הדור החדש שצריך להיכנס לארץ, בספר דברים לא שמע את הכללות האלה שמשה רבנו אמר להם בפרשת בחוקותיי. ועכשיו הם צריכים להיכנס לארץ, אז הוא צריך להגיד להם עוד הפעם את הכללות. אבל לא מספיק 49, 98, למה עכשיו זה המשחק האמיתי. עכשיו זה המאני טיים. שלא תהיה עוד פעם שום תקלה, אני מזהיר אתכם פי שתיים, לא לעשות שטויות, כי עכשיו אתם באמת נכנסים לארץ, ואם לא תלכו בחוקות השם, חס וחלל יקרה לכם 1, 2, 3, 4. אבל גם אם יקרה, כל מה שיקרה, וקרה כל מה שהוא אומר, כל הכללות האלה התקיימו. אפשר להגיד ברוך השם, התקיימו, כי זה אומר שאנחנו כבר עברנו אותם. אפשר לראות שם תיאורים של השואה וחבל על הזמן. מה שנשאר עכשיו, ושב השם אלוהיך וריחמך, ושב וקיבצך, גם זה יתקיים. מה שנשאר לנו עכשיו, זה לקבל את פני משיח צדקנו, ובינם את המקדש, שיהיו בעזרת השם במהרה בימינו אמן.